Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. המעבר מחיים כשכיר או שכירה למעמד של פרילנסר הוא מאתגר. תמיד זה ככה. אבל בתקופה כזו, עם דיבור על מיתון וצמצומים אמיתיים, זהו מעבר מורכב במיוחד. ובכל זאת, מעניין לבחון את האופציה הזו אולי דווקא עכשיו, כי יש בה כמובן גם יתרונות לא מעטים. שליטה גבוהה יותר בזמן, התאמה של עבודה לסגנון חיים, פחות פוליטיקה ארגונית, ואולי גם שכר טוב יותר בשורה התחתונה. אנחנו עושים תוכנה, אני בועז לוי, ובפרק הזה דיברתי עם דימה וישניבייצקי. דימה הוא מנהל חברת קליינסייד, חברת בוטיק המספקת שירותי ייעוץ ופיתוח של מומחי פרונט-אנד. הוא גם מנהל את קהילת Vue.js ישראל, קהילת הוויו הגדולה בארץ. הוא מרצה ויועץ לסטארט-אפים. דימה קיבל את ההחלטה לצאת מעולם השכירים אל שדות הפרילנסרים לפני כמה שנים, ויש לו הרבה מה לספר על כך. מהו הפרילנס מיינדסט? מה הם ההבדלים בין החלומות על חופש למציאות? ואיך נראה יום עבודה של מי שקובע בעצמו את הכללים.
עושים תוכנה.
אלן דימה, טוב שבאת.
שלום שלום.
אני רוצה להתחיל עם התקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה. אתה יודע, התקופה של אי ודאות, יש כאלה שומרים מיתון, היה פרק עם ברזיק לפני כמה זמן, דיברנו על זה. מן הסתם זו גם תקופה שבה מפתחות ומפתחים, חושבים קצת יותר בזהירות ותשומת לב על הצעדים הבאים שלהם בקריירה. האם בכלל המחשבה של להפוך לפרילנסר היא רלוונטית לתקופה כזאת?
אני חושב שהתשובה האישית שלי היא חד משמעית כן. ואני אסייג אותה. צריך לבחון ממש בזהירות, האם אתה סוג בן אדם, שהתשובה הזאת היא מתאימה לו. ומסתבר שזה לא פשוט מן הסתם, זה משהו שלי אישית לקח די הרבה שנים. אני חושב שבטוטל של הקריירה, מתוך ה-20 שנה, פחות או יותר שנים בתחום, מעל 10 הייתי שכיר, בכל מיני קונסטלציות, ועכשיו ב-6 שנים האחרונות, אני פרילנסר, התחלתי מפרילנס, ועכשיו אני בעלים של חברה, וזה האיטרציה השנייה שלי בעצם בכל הקריירה המקצועית שלי בתור מישהו שהוא עצמאי, אפשר להגיד.
איזה רגע שבו אתה החלטת להיות פרילנסר, איך זה מתפתח הרצון הזה והאקט שבו עוברים מלהיות שכיר ללהיות פרילנסר כמפתח?
בגדול זה מאוד תלוי באופי. אני חושב האופי שלי הוא, יש כאלה שיגידו שזה אמת, אני פחות מאמין, אבל אשתי נגיד מאוד משליחה על הדבר הזה, אומרת, אתה מזל מאזניים, אתה שוקל כל דבר 250,000 פעם.
לא דיברנו פה יותר מדי על אסטרולוגיה, חשוב גם להסתכל על הזווית הזאת, כן?
אני נאלץ להודות שהיא צודקת בניתוח של מה שקורה בפועל, פחות מסכימה אם הכוכבים מסתדרים ככה או ככה, זה כבר עניין יותר של אמונה אישית, אבל אני אכן שוקל המון, אבל אז כשמתקבלת החלטה היא ברזל, ומאותו רגע בעצם אני אכנס פולין, 110%. ההחלטה ספציפית על תקופת הפרילנס הרלוונטית האחרונה הזאת שהתחילה לפני כשש שנים פלוס מינוס, זאת החלטה של ממקום של וואו איזה כיף, איזה נוח לי, הייתי באותו זמן שכיר בחברת סטארט-אפ מאוד מאוד מצליחה, הייתי גם בפוזיציה טובה, הייתי מבסוט אש שם, והרגשתי בנוח, ומסתבר שלי יש מין מוטיב שחוזר כזה, כשנוח לי מדי, אז אני צריך רגע לישון על עצמי ולהתעורר ולהבין, אוקיי, אם נוח לי מדי, אז איפה האתגרים? מה קורה? מה אני עושה? איך אני ממציא את עצמי מחדש? איך אני גדל? לפעמים נוח זה בסדר, כן? אני לא אומר שכל הזמן צריך לאתגר את עצמך ללא הפסקה. אבל היה לי נוח מדי.
וזה גרם לך להתחיל לנוע לכיוון הזה.
זה גרם לי, בנוסף לזה שנולדה הבת הראשונה שלי בעצם, אוקיי, זה נוח לי, אני מרוויח אחלה, לא היה מיתון, לא היה כלום, הייתה גדילה מטורפת, אני בפוזיציה טובה, אני עושה דברים שגם מעניינים לי, אבל חסר, משהו חסר, אוקיי? בעיקר הזמן. אז יש איזשהו מוטיב שתמיד שאני מייעץ בנושאים האלה, בנושאים של קניית הזמן שלך חזרה, אז זה מצד אחד אמת לעמיתה, ומצד שני זה שקר מסוים, כי אתה כפרילנסר מצד אחד אתה קונה את הזמן שלך, אתה בעצם הופך אדון לעצמך, אפשר להגיד.
אתה שולט בדבר הזה.
בתיאוריה, ואני חייב לסייג, כי זה בתיאוריה נטו, כי ברגע שאתה סוגר עסקה עם לקוח ראשון, שני, עשירי, whatever, חמישה לקוחות במקביל, זה לא חשוב, אתה מכרת את הזמן שלך, בעצם, ואז אתה כבר לא כל כך שולט בזמן שלך. מה שכן, יש לך פרמטרים אחרים שהם שונים מעולמות הסחירים, שזה בכמה מכרת את הזמן שלך, כל כמה זמן אתה רוצה למכור את הזמן שלך וכו' וכו'.
בוא ניכנס לזה, למה בכלל להפוך לפרילנסר?
תראה, הנקודה הראשונה זה באמת מה שציינתי, זה הנושא הזה של ההרגשה שהזמן הוא פתאום שלך. כשאתה סחיר במשרה מלאה, קבל איזשהו שכר גלובלי, גם אם הוא מדהים, אתה יוצר משהו עבור מישהו, וזה סבבה אגב לגמרי, כן, כמו שאמרתי, הייתי מעל עשור שכיר בכל מיני קונסטלציות, וזה מדהים, ויש לך הרגשה שאתה מקדם משהו, ויש לך הרגשת שייכות, אבל בעצם קנו אותך. ואני לא אומר את זה במובן הרע, אולי זה שמר, אבל זה לא. סך הכל לגיטימי לחלוטין. אז גם מבחינת בסוף יש מספר, אתה מקבל משכורת. אוקיי, אז אני אומר, אתה קנו אותך, אולי זה לא יהיה נחמד לאנשים לשמוע את זה, אבל יש מספר. הוא כתוב בתלוש, זה לא בצחוק. שתיים, זה הזמן שלך. בסוף הזמן שלך מוקדש לתוצרים של מישהו אחר, ואין בעיה גם שאתה שותף באיזושהי חברה ויש לך אחוזים, אבל בסוף זה משהו, מה זה שותף? אני רגע אשנה טיפה את השותף הזה, כי זה לא מדויק שותף. גם כשאתה שכיר מספר 174 בסטארט-אפ מצליח, ויש לך אופציות, אתה שותף במידה מסוימת. אבל ההרגשה היא שהזמן הוא לא שלך. עדיין. משהו שהטריגר העיקרי שהיה אצלי, זה בעצם הבת שלי נולדה, ואמרתי, אוקיי, אני לא מבלה מספיק זמן בבית, אני אשדודי אגב, אז קומיות לעבודה בימים סבירים ברכבת שעה ומשהו, בימים פחות סבירים עבדתי באזור רוטשילד, אז באוטו שעתיים, שעה 50, כאילו, לכיוון. שזה היה די פסיכי. ובאותו שלב, מה שנקרא עוד לפני שקורונה פגשה אותנו, אז עשיתי איזושהי החלטה שאני רוצה להיות ברימוט. זה היה הטריגר העיקרי שלי, בעצם לבלות הרבה יותר זמן בבית, להפחית את זמן הקומיות. היה מאוד מאוד לא פופולר, אני מדבר איתך בשנת, כמה זה 6 שנים אחורה, בערך 2016 פלוס מינוס. לא, מאוד לא פופולרי, work from home, והיברידי, ולא היו מושגים כאלה, כאילו, אני מניח שכל מי ששומע די התחבר על התקופה הזאת.
אז כאילו המחשבה שכפרילנסר אתה תוכל לקבל את ההחלטות האלה על עצמך, ולך אתה מנהל את היומיום שלך כמפתח, כמו שאתה רוצה, כאילו לעבוד רמוט בלי שמישהו אומר לך זה לא אפשרי, כאילו אתה לא לוקח את הגיג, אתה לא לוקח את העבודה הזאת אולי.
מדויק, לקחתי את זה ממש כשעשיתי את התוכנית שלי, בסוף יש גם פן פסיכולוגי, אז אתה צריך להכין את עצמך, אתה צריך להחליט האם אתה יכול להיות פרילנסר, מה הדברים שאתה הולך לוותר עליהם, מה הדברים שאתה הולך להרוויח. הרווחים המיידיים שהסתכלתי עליהם זה קודם כל 3 ומשהו שעות ביום שמתפנות. אין קומיוט. זהו, לא רוצה את זה, אני עובד. בהתחלה זה היה מהבית, עכשיו יש לי כבר משרד, שהוא גם באשדוד אגב שזה נחמד לי, או מבית קפה, או מהים, או מכל הסיפורים היפים שכולנו מכירים.
זה אבל היום אנחנו מכירים כבר יותר ויותר גם בחברות.
מאוד נפוץ היום. זה כאילו, אני תמיד צוחק בקטע הזה של מה שנקרא working from home before it was cool.
לנושא שדימה מזכיר כאן בעיית הנסיעה היומית לעבודה, commuting או יוממות בעברית, יש אפקט גדול על עובדים. הקורונה שינתה כאמור את התפיסה לגבי עבודה מהבית, אבל עדיין כמויות עצומות של שעות מבוזבזות בנסיעה לעבודה, גם של מתכנתות ומתכנתים. מבין שלל הדיונים ברשת שנוגעים בשאלה מה לעשות כדי להפוך את הנסיעות האלו ליעילות יותר, הפתרון הנפוץ הוא כמובן האזנה לפודקאסטים. בזה אני כנראה לא מחדש, אבל יש מי שמשתמשים בזמן הכביכול מבוזבז הזה אחרת. אחד המגיבים בדיון ב-Y Combinator מספר שבעת נסיעה לעבודה הוא משנן אלגוריתמים חשובים, ולפעמים קטעי קוד שמממשים אלגוריתמים כאלה. הוא טוען שהערך של שינון כזה הוא גדול, ומשפיע ישירות על יכולות הפיתוח. ההשראה עבורו באה מן הפיזיקאי זוכה פרס הנובל ריצ'רד פיינמן, שהיה ידוע כמי שתרגל להנאתו בעיות באינפי תוך כדי נהיגה. אולי עדיף כבר להתרכז בכביש.
אחד משמעית, המציאות הפגישה דברים שקצת שונים מהדמיון, אבל ב-90 פלוס אחוז הוכחתי לעצמי שזה אפשרי וזה נכון וזה מדהים. וזה דורש גם אופי מסוים. דיברנו על אופי, ואנחנו ניגע כנראה במהלך השיחה עוד הרבה פעמים בנושא הזה של האופי. אז לא פעם ולא פעמיים, אתה מוצא את עצמך תקוע על איזשהו בג, כמה הכיסא, מתיישב בכיסא, כמה הכיסא, ואז אתה אומר, טוב, F-it, אני לא אגיד כל מיני מילים, אז, ואז הולך...
מילים שנשמעות פה בפודקאסט לפעמים.
כן, כן, ואז אתה הולך ושם כלים בתוך המדיח. אוקיי? וקודם כל זה נחמד, ואז... אתה יודע, עוד כמה שעות המדיח נקי, ועל הדרך המוח שלך עדיין עובד, כי אני סוג כזה של בן אדם, גם כן. כשאני הולך לישון, גם כשאני מתקלח, וגם כשזה, אם יש משהו שמטריד אותי מקצועית, אז המוח כל הזמן עובד. אז זה דומה לשכר הגלובלי כביכול, כי גם כשאתה שכיר אתה עושה את זה, רוב המפתחים הם כאלה, שזה תכונה שלדעתי מדהימה, יש כאלה שיחלקו עליו, אבל אתה יודע, מדהימה, כי חשוב לך, בא לך לפתור את זה, אתה רוצה, יש לך את הפשן, אם לא היה לך את הפשן, אתה לא תשרוד במקצוע בכל מקרה, אני טוען. כשאתה פרילנסר, אתה עושה המון דברים, חוץ מהדבר העיקרי שעשית כשעשית שכיר, שזה לכתוב קוד.
כן, זאת אומרת, אתה צריך להיות מודע לזה, שמשהו במה המקצוע שלך בעצם, הולך להשתנות די דרמטי, זה בעצם יכול להיות עבור הרבה אנשים מחיר לשלם, להיות פתאום האיש שאחראי על המרקטינג של עצמך גם.
בדיוק, אז פה, פה יש נקודה, וזה בעצם הנקודה השנייה של למה להפוך להיות פרילנסר, זה פוטנציאל הרווח. בואו ניקח דוגמה אמיתית, כשאתה שכיר בחברה X, ואתה מבסוט וכולם זה, ויש לך משכורת 45,000, בסדר? גלובלי, ברוטו, נניח. ואתה עובד יפה, ואחרי שנה, אתה לא יכול לבקש, נגיד, 150,000 ברוטו. אתה לא יכול, כאילו זה פשוט לא הגיוני, לא יעבוד. מה אתה יכול לבקש? אתה יכול לבקש 50, 55, לא יודע, משהו כזה.
קודם כל אני אפתח פה סוגריים ואגיד שהפודקאסט, יש לנו מאזינים בעמדות שונות, ג'וניורים, סיניורים כמובן, וטווח רחב של משכורות, את ציינת פה, התחלנו פה ממספר נאה.
אוקיי, יפה, אני מקבל את הזה.
לא, זה מעניין, כי אתה מתחיל שם ואתה אומר, גם המספר הזה, המעבר לפרילנס, יש לו, עשוי לשלו אפסייד.
אחד משמעית, השלכות טובות או רעות, ובוא נרחיב עליהם. אני קפצתי דווקא, המספר הזה קפץ לי לראש, כי אני טיפה משליך על עצמי, כמו שאמרתי, אני עם מה שנקרא רקורד די גדול, ואני לא אומר עכשיו טבלאות שכר וזה, אני לא יודע באמת כמה מרוויחים שכירים היום בתפקידים האלה, אבל סיניור פרונט-אנד ארכיטקט, תפקיד שהוא יחסית בכיר בחברה כזאת או אחרת, אבל מה שמעניין אותי בעצם זה לציין, זה יכולת תגדילה, שהיא בסוף, כשאתה שכיר היא תהיה ליניארית, וכשאתה עצמאי היא תהיה כאוטית, מהמילה כאוס, והכאוס הזה הוא תלוי בך אם זה יהיה כאוס מדהים, ואתה תכפיל את המשכורות שלך כל שנה, וזה אפשרי, וראיתי והוכחתי גם לעצמי בכמה וכמה מקרים, או שאתה תגלה שזה not your cup of tea ותלך הביתה. וזה אגב סבבה לגמרי, וזה חלק מהסט השיקולים הפסיכולוגיים בנושא הזה, זה עד כמה אתה יציב נפשית לשחק את המשחק, וזה מביא אותי בעצם לנקודה השלישית בעצם של אתה צריך להתכונן. אתה צריך להכין בעצם איזושהי תוכנית של מה קורה אם כל הדברים הולכים מדהים, כמו בחלומות, מה קורה אם הדברים הולכים חצי כוח, מה קורה אם הדברים מתפקששים לכל הכיוונים, ולהיות מוכן לכל אחד מהאופציות האלה, זה ישמור עליך שפוי, זה ישמור על הוודאות שלך, כי אוקיי, הכנתי תוכנית לפה, לשם. אז לא משנה מה יקרה, הוא כנראה ייפול באחת מהווריאנטים האלה שהתכוננתי אליהם כביכול נפשית, שזה משהו שמשפחתית אגב, משהו שהרגשתי די הרבה לחץ מהסביבה הכללית, מה יקרה, אתה עוזב מקום מדהים, איך, לא יודע, משכנת, דברים של אנשים נורמליים, רגילים בסופו של דבר. משחק הפוליטי הוא אחר. בהרבה מקרים, הגישה שלי היא ישירה ל-CTO, סלש ל-VPRND, היכולת הפוליטית שלי לעקוף כל מיני, אתה יודע, משחקי כוח ש... קיימים בכל מקום במידה כזאת.
אתה לא בתוך הארגון ממש, אז אתה אומר שיש לך את החופש הזה.
לא בא לי להתעסק עם זה, ואני אומר, חבר'ה, אני באתי לעשות עבודה ספציפית, טכנית, מאוד מאוד רצינית לשם זה הבאתם אותי, אז תעזרו לי לעזור לכם. תחסכו ממני את המשחקים שלכם, ושוב, זה לא בקטנה, זה פשוט קיים בכל כן. מקום, ואני מניח שכל מאזין יכול לבוא ולהגיד, גם אצלנו יש פוליטיקה ארגונית. כשאתה גוף זר, אתה יכול להימנע ממנה, אם אתה יודע לשחק את
זה. זה עבד לך, זאת אומרת, זה משהו מהדברים שהיו על הנייר, ופגשת שבמציאות אתה באמת יכול לנוע ככה בחופשיות בתוך הארגון, לידו, קצת בחוץ, ובלי להיכנס, זאת אומרת, בלי כובד השיקולים הפוליטיים המאוד מורכבים של ארגון שאולי קצת מחזיק אותך במקום.
בהמון החלטות, כן, כאילו, זה בסוף מיצוב, זה איך אתה ממצב את עצמך, ושוב, למה אמרתי שאני לא חושב שאני הפרילנסר הסטנדרטי? אני עושה לאורך השנים המון המון פעילויות שהם, אפשר לקרוא לזה self-branding בסופו של דבר, אבל הן פעולות שאני הייתי עושה בכל מקרה. כאילו גיליתי אחר כך שזה מיתוג עצמי, אבל הייתי עושה אותם שנים, כמו להיות מנטור בהאקתונים, שזה גורם לך לפגוש מתכנתים, יזמים, כל מה שאתה רוצה, ואני חושב שהייתי בכובע הזה מעל 30 פעם כמנטור. אני מדבר על עניין של, אתה יודע, פער של שנים, לא בחודשיים, כשהאקתונים עוד היו אמיתיים, ליוויתי כל מיני יזמים באקסלרטורים בכובע של
זה גם כשכיר אתה אומר, זאת אומרת לפני
המעבר. כשהייתי שכיר, הייתי עושה את זה המון, חלק גדול מהפעולות האלה הם התנדבותיות, חלק מהם הם בתשלום, אבל זה היותר זניח. הרציתי בארץ, הרציתי בחול, אני מנהל קהילה, אז כאילו שוב, אני לא לוקח את עצמי כחבר'ה תראו, הנה דימה הצליח, אז גם אתם יכולים, אם אתם לא עושים עשירית ממה שאני עושה, אז כנראה שאתם לא יכולים להשוות את המקרה הזה.
זאת אומרת שכן, באופן שבו אתה התנהלת עוד לפני, היה משהו שבסופו של דבר התברר כנטיות או יכולות, או דבר שבאמת תורם לעובדה שאתה יכול להצליח כפרילנסר, ומי שנמצא לפני ההחלטה הזאת, בהקשר של, אתה יודע, בעמדות שונות, בפוזיציות שונות, אולי יכול להסתכל על האספקטים האלה בחיים, ולהגיד, אם אין לי את הדרייב הזה, שאתה מתאר שקיים אצלך, וקיים לפעמים באמת אצל שכירים, בלי קשר לרצון להפוך לפרילנסרים, להשתתף, להיות מישהו דמות בולטת בקהילות מסוימות, אתה גם מנהל קהילה, אז אתה אומר, אלה דברים שמתחברים לרוח הזאת של להיות פרילנסרים, כי הם קשורים למיתוג הזה, אולי שאתה צריך אותו אחר כך, והוא מאוד חשוב.
אני מאוד מסכים, אבל אני חושב שזה זה תוצרי לוואי בסוף, כי אני עבדתי, פעלתי בדרך מסוימת, אז זה לא אומר שזאת הדרך, אבל הדברים האלה הם חד משמעית הצביעו לי, או מה שנקרא, גרמו לי לישון הרבה יותר טוב בשקט, ברגיעה, בקטע של כשאני אעשה איזשהו צעד, שאני עוזב עכשיו את עולם הסחירים שהוא לכאורה בטוח, וזה כל מי שדיברתי איתו אי פעם, בחיים אומר לי מה, אבל שכיר, ביטחון כלכלי, ביטחון תעסוקתי, אני היום כמעסיק, יצא לי לפטר אנשים מן הסתם, לאורך הקריירה, ואני יכול להגיד די בוודאות, שאנשים שנהיו שכירים, ופוטרו אחרי חודש, לא יודע איפה הביטחון התעסוקתי שלהם, איזה חלומות, מה שנקרא, היו להם כשהם התקבלו, ואיזה חלומות התנפצו להם כשהם פוטרו אחרי חודש או פחות.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and
conditions 18 plus. נקודה שדימה לא נגע בה ושקשורה לעוד הבדל בין פרילנסר לשכיר היא שאלת הלימוד העצמי. מפתחות ומפתחים חייבים כל הזמן להתעדכן בטכנולוגיות חדשות, בפלטפורמות, במתודולוגיות של עבודה. אי אפשר להישאר גם רגע אחד מאחור. כפרילנסר, האחריות על ההתעדכנות המתמדת הזו מוטלת אך ורק עליך או עלייך. אף אחד לא ידאג לסייע לכם ליצור מסגרת של קורס, או אפילו לבנות איזשהו שיתוף פעולה פנימי בשביל לקדם לימוד של תחום חדש. הכל עליכם, על חשבון הזמן שלכם. לא ישלמו לכם משכורת כשאתם משוטטים ביוטיוב ומחפשים מישהו שילמד אתכם משהו. מצד שני, כעצמאים, אתם יודעים אולי יותר טוב במה חשוב לכם להשתפר. אתם מפוקסים יותר ותזהו מהר יותר מתי משהו שהתחלתם ללמוד הוא לא באמת רלוונטי. ולא חייבים להיות שכירים כדי להפוך לחלק מקהילה, או אפילו לנהל אותה. גם פה הרוח היזמית עוזרת.
השכיר אל מול הפרילנסר כהחלטה בירוקרטית, היא בסופו של דבר אמצעי שפחות מעניין אותי. כשאני מדבר על פרילנסר, אני מדבר על state of mind. שחד משמעית אני יכול לבוא ולהגיד, וזה בסדר שאנשים לא יסכימו איתי, זה ששכיר בתפקיד מסוים שאתה לוקח אותו, ועצמאי באותו תפקיד כביכול מבחינת רמה טכנית של פיתוח, שיש להם את אותו לבל ידע ואותה קריירה ואותו זה, העצמאי מנצח, כי העצמאי היה חייב להתמודד עם עוד סט רחב מאוד של דברים לאורך הקריירה, שגרמו לו להיות, או בעצם גורמים לו להצליח כעצמאי, שאין אותם לשכיר. כמובן שלשכיר יש מעלות אחרות, כן, אז זה לא שזה זה מנצח, זה מנצח בסט שיקולים שלי, לצרכים הספציפיים של החברה שאני כרגע מנהל.
אני רוצה לשאול אותך, למה לא להיות פרילנסר? אנחנו מדברים פה על הצדדים היפים, הטובים והברודים, מאוד מעניין לראות את הצד האחר של זה, שאתה פוגש אותו גם.
אני אוסיף אבל עוד מילה של למה כן להיות פרילנסר, אני חושב שבמילה אחת, וזה משהו שאני בעיקר הצלחתי למכור את החלום הזה לעצמי, והיום כשאני מייעץ, זה המילה לייפסטייל. המילה לייפסטייל, והיא משתנה מכל אדם לאדם, זה משהו שיותר קל, במרכאות כפולות ומכופלות, להגיע אליו, כשיש לך יותר שליטה על ההגה. פחות קל להגיע אליו כשיש לך פחות שליטה עליה, סך הכל נשמע לי מאוד לגיטימי, אבל עכשיו בלענות בעצם על השאלה השנייה, שלמה לא להיות פרילנסר, בוא נדבר על החסרונות, אחד מהם נגענו בהם בהתחלה, אשליה של זמן פנוי, בדגש על המילה אשליה, סגרת פרויקט עם לקוח משמעותי, הלקוח הזה רוצה שתעבוד אצלו במשרה מלאה, אתה תעבוד יותר קשה מהשכיר, בערך פי 40. כי אתה מרגיש את הצורך לרוב, פסיכולוגית, אתה מרגיש את הצורך לספק ולרצות ולתת הרבה מעל ומעבר, אז מצאתי את עצמי במקרים מסוימים, עד שגיבשתי לעצמי איזושהי אסטרטגיית עבודה מסודרת, אבל מצאתי את עצמי עובד גם ב-11 בלילה, וגם עד 3 בבוקר, מצד אחד. מצד שני, אני עובד מהחדר העבודה שלי בבית. אז לאורך הזמן, סיגלתי לעצמי איזשהו פאטרן שמסתדר לי, יכול להיות מסתדר לעוד אנשים, אני עובד בדרך כלל בבלקים. אני מגדיר לעצמי, בדרך כלל יש לי שתי בלקים כאלה מסודרים של בלק של 4 שעות ובלק של 5 שעות, ביניהם הפסקה של לקחת הילדה מהגן וכל הבית וכל הזה, ואז היא הולכת לישון, ואז אני רואה עם אשתי איזה סרט, ואז היא הולכת לישון, ואז יש לי עוד איזה שעתיים שלוש לבוא והראש נקי, מחשב נפתח, ואפשר לבוא ולתת עבודה.
זה הזמן, זאת השליטה בזמן שאתה מדבר עליה.
קצת הלכתי מהחיסרון ליתרון, אז יש אשליה של זמן פנוי מצד אחד, ומצד שני, עדיין אתה בשליטה על הזמן הזה. סיכון רווח נמוך, אני חושב שזו אותה נקודה ש99.9 אנשים חוששים ממנה. מה יקרה אם אני לא אצליח? אז יש לי לפחות לעצמי, יש תשובה מאוד מרגיעה, מה יקרה אם לא תצליח? לכתי, השכיר חזר, מה הבעיה? כאילו, לא מה הבעיה, כמובן, כי קשה להיות שכיר וקשה להתקבל, וגם פה אני חושב שאני לא דאג סטנדרטי, אני חושב שבטוטל בקריירה שלי התראיינתי כמרואיין מעל 100 פעמים, מעל כאילו למעל 100 משרות, לא כי רציתי לעבוד ב100 מקומות, אלא בשלב מסוים הפכתי את זה לסוג של ספורט שבעצם מחזק אותי מבחינה מקצועית. אני עובד באיזשהו מקום, אחרי 4-5 חודשים שאני עובד במקום הזה, אני מתחיל להתראיין, לא כי אני רוצה לעבור, כי פתאום ברעיון מסוים אני מגלה טכנולוגיה חדשה, כי פתאום ברעיון מסוים מפילים עליי איזה תרגיל שוואלה אין לי מושג מאיפה להתחיל, אני לומד משהו חדש, אז זה היה אחד מהמנועים אצלי לשיפור עצמי טכני.
פשוט להתראיין.
כן. אני חושב שהשלישי זה ההבנה ש... אם אתה בן אדם שאוהב נטו את הצד של הפיתוח, אתה מתכנת ממש מדהים וכיף לך לעשות את זה, וזה מה שאתה רוצה לעשות למחייתך כל הזמן, אז יש בעיה פה. יש דיסוננס. למה? כי בפרילנס אתה תעשה את זה מן הסתם, כי זה המקצוע שאתה בעצם מוכר את השירות שלו, את הזמן שלך, אבל אתה תתעסק בעוד מיליון ואחד דברים. אתה תתעסק בביזנס, במרקטינג, בסיילס, אולי זה מילים קצת גדולות, אבל בסוף לדבר עם לקוחות, לסגור עסקאות, לשלם מס הכנסה, מע"מ, פיננסים, אתה, זה one man show, ואת כל התפקידים המקבילים האלה, מישהו צריך לבצע. עכשיו אין בעיה, תיקח רואה חשבון, תיקח עורך דין, תיקח, זה בסוף או יעלה כסף או יעלה זמן.
פוגש גם לקוחות בעייתיים כפרילנסר, זאת אומרת דברים שכשכיר זה משהו שאתה יודע, יש לך מסגרת מסוימת, צוות, מי שמעליך, אבל זה לא שאתה נתקל בסיטואציות שבהם אתה צריך לקבל החלטה מן הסתם, האם אתה לוקח את העבודה הזאת או לא באופן שוטף.
התשובה היא מאוד והרבה וכן, ואני טיפה אתן את המענה על זה גם כמשהו רע וגם כמשהו טוב. אתה חד משמעית תפגוש לקוחות שהם לא טובים, לקוחות שאתה תריב איתם, לקוחות שלא ישלמו לך, לקוחות שחס וחסה תהיה תביעה איתם, נגדם, מולם, whatever, לקוחות שפשוט, אתה יודע, מביאים לך את הסעיף, על הדרך מן הסתם גם תפגוש לקוחות מדהימים, וזה המינוס בזה שאתה בעצם לוקח את הסיכון, והפלוס הגדול בזה, זה ששוב אני חוזר לעניין השליטה, יש הרבה לקוחות שיש מושג כזה שאני פחות מתחבר עליו, אבל הוא נקרא לפטר לקוח. אז אני פחות בלפטר לקוח, אני יותר לא לסגור עסקה עם לקוח, שיש יותר מדי דגלים אדומים. כן על חשבון שאני לא אסגור עוד עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה, כי בסוף אני לוקח את העצמאות הזאת כדי ליהנות. או מעוד כל מיני סיבות ופרמטרים. אז יכולת הבחירה הזאת זה בעצם הפלוס שקצת מחפר על הבעיה.
הבלוג של האתר The Hartford, חברה שעוסקת בביטוח ופיננסים, מתייחס לשאלת פיתורי הלקוח אצל פרילנסרים. מצבים שבהם חשוב לפרילנסר לזהות מול מי לא מומלץ לעבוד. מחלקים שם את הלקוחות הגרועים לכמה קטגוריות. הגרועים ביותר הם אלה שנמצאים בשני הכתבים של ספקטרום התקשורת. אלו שלא מתקשרים בכלל נעלמים, ואלו שמתקשרים הרבה יותר מדי, בשעות לא סבירות ובלי שום פרופורציה. מאפיינים נוספים של לקוחות בעייתיים הם התייחסות מקלת ראש למורכבות של פרויקט, כלומר אלו שהכל נראה להם קל ומהיר לביצוע, בלי קשר למציאות. או לחילופין, אלו שחושבים שהם יודעים הכל בעצמם. יש לקוחות מאתגרים, אומרים שם, שאיתם יהיה אולי קשה לעבוד, אבל התוצאה תהיה שווה את זה. מצד שני, את הלקוחות הבעייתיים באמת, ה-terrible clients, כדאי לזהות מוקדם ולהתרחק מהם. אני רוצה לעבור רגע הצד, הצד השני, על הערך של פרילנסרים עבור מעסיקים, שמעסיק כמובן, המילה מעסיק מתייחס להעסקה של שכירים, אבל עבור מנהלים, זאת אומרת, לא בעבודה מול בתי תוכנה, כולנו מכירים בתי תוכנה, אלא משהו, פורמט אחר יותר ממוקד מול פרילנסר יחיד, או מול חברת בוטיק קטנה שמפתחים משהו כמו מה שיש לך. מה היתרונות, מה החסרונות של, אתה יכול בטח, אתה יודע, לא רק מהצד של מי שמציג את זה כאופציה הכי טובה, אלא להסתכל על זה במורכבות של זה, מהצד של מקבלי החלטות בארגון פיתוח. מה יכול לצאת להם מהתקשרות דווקא עם פרילנסר?
קודם כל זה צריך להיות בסטייט אוף מיינד של אותה חברה. בוא ניקח חברת סטארט-אפ ממוצעת, עוד לא יוניקורן, אבל 120 עובדים כזה, משהו מכובד, גייסו, הכל סבבה להם, יש להם איזה מוצר נחמד או כמה מוצרים, ועובדים יפה. לרוב יש להם מענה בעצם לכל הצרכים הרגילים שלהם, יש להם מחלקת R&D, יש להם מחלקת פרודקט וכו'. שוב, אנחנו בעולם הפרילנסרים ממש ספציפיים, אני מגיע מעולם הפרונט-אנד. וזה משהו שאני עושה כמעט כל הקריירה שלי, וגם כל הדברים המשלימים, למדתי UX ועשיתי UI ולמדתי פרודקט וכו', אבל אף פעם לא נתתי אותם כשירות בפני עצמו כמוצר, אלא הם תמיד היו כ-added value, כאילו ללמוד UX כאיש פרונט-אנד, זה מחזק אותך כאיש פרונט-אנד חד משמעית. אז אנחנו בנישה הזאת, וזאת הנישה שאני גם יכול לדבר עליה בחופשיות, כי יש לי את האחר בניסיון בה. חוזר רגע למעסיק, אותו מעסיק יש לו, נכון לרגע זה, אותה חברה יש לה את כל הפונקציות שהיא צריכה, כי היא עובדת, אחרות היו בעיות. לעתים יש פונקציות שהן קורות, והן בעצם נזקקות, הפונקציות האלה נזקקות למשהו שהוא ייחודי. דוגמה אמיתית, יש לי חברה, ויש לה בעיות פרפורמנס מאוד מאוד קשות, באיזשהו סקשן מסוים של הכלי, שאנחנו מוכרים ללקוחות, הלקוחות בוכים כל היום, זה הורס לנו דמויים, זה הורס לנו כל מיני דברים כאלה. מדהים, אבל יש לי גם צוות R&D עם 30 אנשים, נו יופי, ואף אחד לא מצליח לפתור את זה. מכל מיני סיבות, לא כי הם תכנתים רעים ולא כי זה, כי לאף אחד אין את האקסטרה קלף הזה בשרבול, שהוא אקספרט ל-X.
אז בשביל זה מגייסים, לא? זאת אומרת, מחפשים מישהו שכן יושב על המשבזת
יפה, הזה. יפה, יפה. אז הגיוס הוא תהליך שהוא יקר גם מבחינת כסף, גם מבחינת זמן. וגם כלגייס, אני אוהב לתת הקבלה לרופא מומחה, כשכואב לך ברך, אז אתה לא תפתח קליניקה ותזכור מומחה ברכיים ותזכור אותו כשכיר שלך, לא, אתה תמצא אותו כי הוא יפתור לך את הבעיה הכי מהר, כנראה ביותר יקר מהשכיר, אבל הכי מהר והכי, זה בסוף בזול, כי אני מכיר מישהו שחיפש בן אדם מאוד 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 ספציפי לחברה, לקח לו, אני חושב שכמעט שנה, כאילו אני ממש זוכר את השיחות הראשונות, הנה אני מחפש כזה וכזה, ופחות או יותר בתאריך, כאילו, או, סוף סוף מצאתי מישהו שהוא מדהים, זה ממש עונה לי על בערך שנה קלנדרית, כן? זה כאילו פסיכי. מה קרה בשנה הזאת? לא היה צריך את הבן אדם הזה? החברה הסתדרה, הכל היה יפה? לא, אתה, יש לך גם עלות בזה שחסר לך. עלות בזה שבמקרה גייסת מישהו שהוא לא מתאים לך. כאילו, כמה, יש שאלות של כמה עולה לגייס בן אדם לא מתאים. פרילנסרס, בכלל הדמות הזאת בתעשייה, היא נותנת מענה מסוים לדברים האלה. מצד אחד, הזמינות הגבוהה, אתה יכול למצוא פרילנסר, לא יודע, בעוד שבועיים. שתיים, זה הנושא הכלכלי, זה בסופו של דבר, גם אם הפרילנסר כך עלות כפולה מאותו שכיר שכביכול לתפוס את המשבצת, אתה לוקח אותו לפרק זמן כשאתה צריך. אתה לא לוקח פרילנסר שיהיה שכיר שלך.
לא תהיה שם אבטלה סמויה, אתה אומר, לא יש שם סיטואציות של דברים שלא ברור בדיוק מה הוא נותן לאורך זמן.
אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר, אני רוצה להאמין שמהצד של המעסיק, לא תתאפשר אבטלה סמויה, ומהצד של הפרילנסר, כי אני באדם שבדיפולט שלו בוטח באנשים, לא תקרה אבטלה סמויה, כי פרילנסרים פשוט לא משחקים במשחק הזה. אני רוצה לבוא, אני רוצה לתת לך את הערך המקסימלי, אני רוצה לקבל את השכר שמגיע לי, ואני רוצה להתקדם הלאה. עכשיו, אנחנו מדברים פה אולי על משהו נקודתי, וזה לא בהכרח, ואני אתן שתי דוגמאות. אחת, זה יכול להיות, יש לי אתר וורדפרס, ובו יש איזשהו דף שיש בו תקלה, וצריך לתקן אותה, וזה ייקח, לא יודע, 20 שעות, whatever, אז יש פרילנסר שיודע לטפל בזה, שזה אגב פחות ה-My Cup of Tea, לא שיש לי בעיה עם וורדפרס, עשיתי אותו די הרבה שנים, ומה שאני עושה כיום בחברת קליינסייד, זה בעצם אנחנו עושים אאוטסטאפינג של פרילנסר מסוג אחר. אז הדוגמה שהבאתי מקודם, יש לנו מוצר מאוד מצליח ולקוחות וזה, אבל יש בו בעד פרפורמנס. בעד פרפורמנס זה בדרך כלל משהו שנגרם מטכניקל דפט כזה שנצבר עם הזמן, וזה לא משהו שפותרים ביומיים, זה בדרך כלל משהו שלוקח איקס חודשים. אז אתה בא, אתה לוקח מומחה שפתר 30 בעיות פרפורמנס במוצרים דומים, כי יש לי בעצם את היכולת להשיג אותו שוב, זה הקשרים כבר והקהילה וכל היתרונות שאני כביכול מביא פה לצלחת, אבל זה אישו אחר. ואתה לוקח אותו עכשיו ל4-5 חודשים, והוא dedicated. כאילו זה גם עניין שהוא קצת פסיכולוגי אצל המעסיק. כשיש לך שכיר, ועכשיו יש איזה משהו, אתה יודע, שריפה שצריך לחבות, אז אתה תרגיש בנוח לקחת את אחד העובדים שלך, כשאתה נגיד, לא יודע, CTO או VPR&D, אתה תרגיש, או Team Lead. דני עובד על לשפר איזה בעד פרפורמנס, אבל יש שריפה, אז דני יצור רגע הכל, ותקפוץ שנייה לשם. אתה תרגיש הרבה פחות בנוח כ-VPR&D, לבוא ולפרילנסר שלך, ששכרת אותו במחיר כפול, או כמה שזה לא יהיה, להגיד לו, עצור רגע הכל, לך תתעסק שם בלחבות איזה שריפה בצד. פרילנס מיינדסט היא נקודה שהיא לדעתי קריטית, והיא טיפה בעייתית, היא לא צ'קבוקס שאתה יודע לסמן, כי אגב אצלי יש צ'קבוקס שנקרא פרילנס מיינדסט, אבל זה סובייקטיבי, זה קשה למדידה, אבל כשאתה בעולם הזה מספיק זמן, אתה יודע לבחון את הדבר, אתה יודע להרגיש את הדבר הזה. אז מישהו שיש לו את הפרילנס מיינדסט, זה חד משמעית בן אדם שאתה רוצה, וגם אם יש מישהו אחר שכתוב לו פרילנס, מה שנקרא בלינקדין, והוא עושה את זה 5 שנים, אבל אין לו פרילנס מיינדסט, אז זה יותר בעייתי.
כן.
אז היכולת לזהות את הפרילנס מיינדסט הזה, זה סקיל. זה קצת קשה לי לתאר אותו, כי הוא לא נקודה א', נקודה ב', נקודה ג', אבל בוא ננסה בכל מקרה. יש התאמה בסוף, אתה כמעסיק, אתה צריך להגדיר מה היכולות שלך, בסוף בדג'ט, זו דוגמה אחת, זה כמה כואב לך מה שכואב ספציפית, לשם זה אתה מביא את הפרילנסר בדרך כלל. דוגמה אחרת יכולה להיות אגב מניסיון גם של לקוח מאוד מעניין שהיה לנו בתחום ה-NFT וכל הצעצועים החדשים מארצות הברית, זה שהוא יזם מנוסה, אני חושב שזה הסטארט-אפ השלישי שלו, והוא יודע להגיד מראש, אני רוצה בן אדם שהוא ארכיטקט פרונט-אנד או ארכיטקט UI, קשוח, שיבנה לי תשתיות מאוד חזקות, ואז אנחנו ניפרד לשלום אחרי 3-4 חודשים, אגב זה בדיוק מה שקרה איתנו, by design, כן זה לא בטעות, ואז אני אקח חבר'ה שהם seniors, mid-levels, juniors, שכירים, ואבנה על זה חברה, כי אני רוצה בסיס מאוד מאוד חזק. אז הוא ידע להגדיר מאוד מסודר מה הוא רוצה, תשתיות פרונטנד, הוא ידע לבחון אותנו כסרוויס פרוביידר של, שוב, יש לו את היתרון, אתה יודע, זה הסטארט-אפ השלישי, הוא יודע לזהות את אותו צ'קבוקס פרילנס מיינדסט. זה בעיקר משהו שמרגישים, זה פחות עניין של, הנה כך מבחן הביתה, okay. או משהו כזה, או זה יותר שאלות של מה עשית.
סטוק, חברה שעוסקת בהתאמה בין פרילנסרים למעסיקים, משתפת באתר שלה סטטיסטיקה לפיה
רק 8% מן החברות יודעות איך להעסיק ולנהל פרילנסרים בצורה מיטבית, ויש להם ממש נהלים מוגדרים לשם כך. לא ידוע עד כמה הסטטיסטיקה הזו רלוונטית לישראל ובייחוד לתחום הפיתוח, אבל אין ספק שלא בכל חברה יש תהליך ברור של ניהול פרילנסרים. נדרשים לכך ניסיון והבנה, כמו אלו שתיאר דימה. נקודה מעניינת אחרת שמציינים בסטוק היא שכדי להעסיק באופן מוצלח פרילנסר, צריך לצאת מנקודת הנחה שמיד בתחילת הפרויקט לא תהיה לו היכרות רצינית עם הצד העסקי של המוצר והחברה, ובוודאי שלא עם התרבות הארגונית שלה. אם המשימה דורשת מלכתחילה היכרות עומק כזו, לא בטוח שפרילנסר הוא הבחירה הנכונה.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18
plus. אני חושב על מה שמעניין פה זה שבפרקים אחרים, למשל פרק עם רותם הבר, ולא רק, דיברנו גם עם רן ברזיק, דיברנו על נושאים של היכולות מסוימות של מפתחים ומפתחות שקשורות לתפיסה רחבה יותר של המקצוע. זאת אומרת, לאו דווקא רק עיסוק בקוד נטו, אלא הבנה גם עסקית, גם מוצרית של מה שהם עושים, ושזה פשוט יתרון.
מדויק.
בכל מקרה, גם בתור שכירים. זאת אומרת, מה שאתה מתאר כהמיינדסט של הפרילנסר, שבהחלט יש אולי צדדים ממש עסקיים נטו של איך אני מתנהל בעולם לבד, שאם נוריד את האספקט הזה, הרבה מהדברים יכולים גם להיות מאוד משמעותיים, אני חושב, גם עבור שכירים.
אני ממש מסכים איתך בנושא הזה, כי גם כשהייתי מראיין גם סיניור שכירים, אז לא ידעתי שקוראים לזה פרילנס מיינדסט, אבל זה ממש נקודות כאלה של בסוף בן אדם שהוא סיניור, אתה רוצה להבין שזה לא שהוא כותב, הוא מקליד יותר מהר ממני במקלדת, וזה לא שיש לו 7 באגים פחות ממני בסוף בבילד פרוסס או whatever, זה בן אדם שההסתכלות שלו היא הרבה יותר רכפית, זה בן אדם שאני מרגיש את זה היום כשאני מראיין פרילנסר סיניור, ואני לא אומר את זה כטיפ של בואו כולם תעשו את זה, כי אני חושב שזה צריך להיות טבעי. השיחה לרוב מאוד מהר תגלוש לדברים ביזנסיים. זה נגיד אינדיקטור אחד שאני מסתכל עליו, כשאוקיי, קלטתי כבר שהוא יודע על מה הוא מדבר מבחינה טכנית, זה מאוד קל לי לעשות, שוב אמרתי אני לא יומיים במקצוע, אז אני די מריח את זה מרחוק, של אם אתה מספר לי סיפורים, או אם אתה יודע על מה אתה מדבר, והשיחה לרוב תגלוש ל... איך הבאתי סרוויס ללקוח כזה וכזה, והסתכלתי לו בכלל על פרודקט, ואמרתי, בוא נעשה משהו שהוא קצת אחר, כי עשיתי עכשיו 4 מוצרים בסגנון ללקוחות אחרים, ופתאום אתה רואה, אוקיי, כבר לא מדובר על בוא נכתוב קוד יותר יפה, או פחות, או לא יודע, נשתמש בלינטר כזה, או בלינטר אחר. זה נגיד דברים שהם תכונות אופי, בסופו של דבר.
כן.
או מתרכזות לתכונות אופי. ולבחון את זה, זה נגיד אחד מהדברים, ואפשר לעשות את זה על ידי תיאום ציפיות, בעיקר, כי אם אתה כמעסיק לא יודע מה אתה רוצה, אז שום פרילנסר או שכיר לא יציל אותך. אם אתה יודע להגדיר מה אתה רוצה, אתה צריך לחשוב איך אתה בוחן את הדברים האלה במפגש, בשיחה, באינטרוויו בעצם.
ואת אותו פרילנסר שכן מתאים, איפה מוצאים אותו? מעבר לחברה שלך עצמך והשירותים שאתה יכול לתת?
תראה, יש שמון בעצם צורות להגיע לפרילנסר, אבל אנחנו מדברים שנייה מהצד של המעסיק, ואני חושב שאפשר גם לדבר אחר כך מהצד של הפרילנסר, כי זה בסוף דו צדדי לחלוטין. והדברים שאני אציין עכשיו, אז נגיד הם בסוף תופסים חלקית לשניהם. כך דוגמה מרקט פלייסים, כמו אפוורק, פרילנסר, כל מיני, יש הרבה, אני לא זוכר מן הסתם את כולם בעל פה, אבל מרקט פלייס כמילה, זה אחלה, ויש לזה יתרונות של זמינות ושקיפות, אתה רואה כמה בן אדם רוצה לגבות בדרך כלל, אתה רואה מה הזמינות שלו, הוא עכשיו זמין ל3 ימים בשבוע, גובה, לא יודע מה, $150 לשעה, מוכן להתחיל מיידית, מדהים.
שם אתה מתמודד, אבל כפרילנסר, כן. מהצד השני כמעסיק, הם מפתחים מכל העולם, כן?
בדיוק.
ברמות מחיר מאוד מאוד שונות מן הסתם.
נכון, אז אני חושב שכמעסיקים, מי שטוב לו לגשת למרקט פלייסים, זה אנשים שיודעים לבחון בצורה טובה. כי אם אתה לא יודע לבחון בצורה טובה, אין לך מספיק ניסיון, אתה יודע, לא העסקת 50 פרילנסרים בחצי שנה האחרונה, אז אתה תיכנס למרקט פלייס, ופחות או יותר כמו בשוק, אתה תיכנס, אתה תתבלבל, ויהיה לך מכל הכיוונים כל מיני הצעות, ולא יהיה לך מושג בסוף, והסיכון שאתה לוקח הוא סיכון חד משמעית גדול יותר של לקחת מישהו שלא מתאים, שיסרוף לך זמן, ועדיין יכול להיות הגמישות עדיין תקסום לך, כי לקחת מישהו שלא מתאים, גילית את זה אחרי שבוע, ונפרדתם לשלום והכל בסדר. בשונה מלך תעשה כן. תהליך קלאסי של שכיר וכו' וכו'. אז מרקט פלייס זה דוגמה אחת. שתיים, זה תלוי באיזה לבל אתה צריך את הפרילנסר. כי יש פרילנסרים, וזה מתאים גם נגיד פרילנס ג'וניור, שעכשיו בונה עמודי נחיתה. מדהים, אחלה, יש גם חבר'ה קשוחים שבונים עמודי נחיתה, אבל לוקח דוגמה מאוד מאוד ספציפית. אז אתה כמעסיק שצריך עמודי נחיתה, בסופו של דבר בדרך כלל מדובר שם על הפן הטכני אני מדבר, אתה צריך איזושהי מסה כנראה. או אחד אפילו, כאילו זה תלוי. אז השוני בין פרילנסר א' לפרילנסר ב' כנראה לא יהיה גדול כל כך, ולכן זה לא חשוב לך. אז אתה יכול ללכת בין אם זה מרקט פלייס, או בין אם זה קהילות של נוודים דיגיטליים שיש הרבה, זה קצת יותר רחב, תלוי גם איזה סוג פרילנסר אתה צריך. זה משהו שאני עושה, אני עושה סקאוטינג, סוג של פרילנסרים לצרכים שלי מן הסתם, לחברה שלי, אבל בקהילות. תבוא למיטאפים, תבוא לכנסים, החברה האלה באים לשם בדיוק בשביל לחפש אותך, מעסיק יקר, אז תבוא לשם אתה גם, כאילו לא אתה באופן אישי, אבל מישהו מטעם המעסיק, ותמצא אותם, הם באים לשם בשבילך, שזה כאילו נקודה לשני הצדדים, איפה מוצאים לקוחות. מרקט פלייס, זה אותה תשובה, וכמובן הבעיה ההפוכה של חברה, אתם מתמודדים, אם אתה רוצה עכשיו 100 שקל לשעה, אז יש מישהו בקצה השני של העולם שרוצה 10 שקל לשעה, והוא יותר טוב ממך, בערך פי 10. כי הוא עשה 5,000 כאלה כבר. וצריך להבין איך מתמודדים עם התחרות הזאת, ותחרות זה משהו שהוא תמיד בריא. אני לא מסתכל על התחרות כמשהו שהוא מפחיד. ואני חושב שהדרך האיכותית ביותר, שזאת הדרך שהוכיחה לי לפחות בחברה שלי, בקליינט סייד, שזה הנטוורק. אוקיי? זה קצת מביא אותי לאותם כנסים, מתאפים וכולי, קהילות וזה. את רוב החברה החזקים, הטובים, המשמעותיים ביותר, זה מישהו שאומר לי, אתה מכיר את שם כלשהו? וואלה, לא, אני לא מכיר אותו, בוא נכיר אותו. והדברים האלה הוכיחו את עצמם לאורך הזמן. אנחנו כאילו רוצים שנה וחצי עם הביזנס, וחלק גדול מגיע בעצם בתצורה הזאת.
כן. עכשיו זה מישהו שמכיר מישהו, כן.
כן.
דימה, לקראת סיום אני רוצה לשמוע ממך איזושהי המלצה. נחזור לצד של מי שרוצה להיכנס לעולם של הפרילנס. מה היית ממליץ? ספר, מסעדה, סרט, פודקאסט או משהו אחר?
חד משמעית משהו אחר. קודם כל מסעדה טובה זה תמיד טוב, צריך לאכול טוב, צריך לאכול בריא וצריך לאכול טעים, כי זה עושה לנו נעים בבטן. אבל ההמלצה האמיתית שלי אני חושב לאנשים שגם רוצים להיכנס לעולם הפרילנס, וגם אנשים שהם כבר בעולם הפרילנס, זה המלצה שנקראת מנטורינג. האמת שאני אפילו ארחיב את זה ואגיד את זה לשני הכיוונים. זה קודם כל, אם אתם נכנסים או משהו, תנסו למצוא, ואני יודע שזה קשה, תנסו למצוא מנטור שהוא יכול להיות פרילנסר בעצמו, עדיף מן הסתם, אבל יכול להיות שלא, כזה שילווה אתכם, כזה שגם יהיה הרצוי גם האיש הטכני, שכשאתם צריכים עזרה, כאילו עולם הפרילנס יש חיסרון מסוים בו,
בדידות כזאת,
שזה בדידות מסוימת. מנטורינג זאת בעצם המילה של תמצאו מנטור, שידע ללוות אתכם גם בפן הטכני רצוי, גם בפן הפסיכולוגי, כזה שאולי עבר איזה כברת דרך, ויודע כשאתם באיזשהו מצב וואו, לא מצאתי לקוח 4 חודשים, או וואו, הלקוח הזה מוציא אותי מדעתי, וסגרתי איתו מחיר פיקסט, ועכשיו אני עובד כבר פי 3, מה אני עושה? וגם, למה אמרתי שזה מנטורינג, המילה היא לשני פנים? תהיו מנטורים, זה בעצם מילה קצת גדולה, אבל כשאתם מלמדים, אתם לומדים בעצמכם. אז אם אתם פרילנסרים 2 בתעשייה, תקחו מישהו שעכשיו רוצה להיות פרילנסר, תלוו אותו. אני מבטיח לכם שפרט לזה שתעזרו לבן אדם, אתם תלמדו על עצמכם עוד 1,001,000 דברים, ותהפכו לעוד יותר חזקים, כאילו עוד יותר איכותיים, ממוקדים וכולי בעצם. הללמד עוזר מאוד, גם לפרסונל ברנד בסופו של דבר, אבל גם בפן המקצועי והאישי, אתה חווה חוויות, גם טכניות, וגם בין אישיות בעצם עם התלמידים שלך במרכאות.
מצוין, דימה, למדנו פה הרבה על המעבר הזה מלהיות שכיר, להיות עצמאי פרילנסר, על העולמות השונים, על הציפיות שלפעמים לא בדיוק הולכות כמו שזה נראה בתכנון הוורוד לפני, ומה שכן מצליח, ואני חושב שיש פה הרבה מה לקחת, אפילו בתקופה כזאת, כמו שהתחלנו, של אי ודאות, מיתון אולי, או איזה שם שלא תדביק לזמן הזה.
אני אוסיף לך לנקודה הזאת של המיתון, אני חושב שאם אתה לא מונע מפחד, אלא מונע ממטרות אמיתיות והגיוניות, הסיכויי הצלחה שלך הם חד משמעית הרבה יותר גבוהים.
בכל מקרה לנוע מתוך אמונה ועצמך, בלי דווקא קשר מיידי לאיך השוק מתנהל עכשיו.
כן, כי אני רואה את זה גם באופן אישי, וגם אנשים שהם חזקים, יש להם מיינדסט מאוד חזק, הם שורדים. גם כשסופר קשה, גם כשיש מיתון, אנחנו ראינו את זה, אתה יודע, במיתונים הקודמים, אז יש אנשים שמצליחים עדיין לא לצוף, אלא מצליחים לסגשג בתקופות כאלה. אז זה רק מוכיח שאתה צריך לא רק את הפן הטכני המקצועי, אלא גם את הפן הפסיכולוגי הנפשי של להיות מוכן לזה, מוכן לחוויה הזאת שנקראת פרילנס.
מעולה דימה, תודה רבה שהיית פה.
תודה רבה, היה כיף להתארח.
היום לעבוד בפיתוח מהבית זה לא משהו שרק פרילנסרים עושים. אבל יש עדיין הבדלים גדולים מאוד בין מי שנמצא בתוך הארגון למי שנמצא בחוץ. בפנים חמים יותר אולי, יש תחושה של ביטחון, שלפעמים היא אשליה, אבל בכל זאת, היא נותנת משהו. בחוץ, הכל תלוי בכם. אתם חיים על חרבכם, או נכון יותר, על המקלדת שלכם. כדאי לשמור אותה חדה.
עד כאן עושים תוכנה, אני בועז לוי, מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר ובאפליקציה של רשת עושים היסטוריה. שם תוכלו להאזין גם לשאר תוכניות הרשת. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לדור חנן שפיר, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול, להדס דרוקר, מנהלת הדיגיטל, ולאפי בריק, מנהל המחירות. תודה ולהתראות בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-osimhistoria.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.